ילדים לא מפריעים לו בשיחות. הוא תמיד רואה בשמחה את הילדים מסתובבים. אז אנחנו בטח שלא נצטער ולא נופרע על ידי זה שעושים לנו מזגנים יפים. נוכל להתרכז. רציתי לומר שבשפת אמת מביא מדרש שממנו משמע שלומר שירה זאת אינו דבר כל כך פשוט. ובתחילה אדם הראשון אמר לכל הבריאה לומר שירה, לכו נרננה, נכרעה ונשתחווה, ואחר כך אחרי החטא הדבר הזה הפך להיות דבר לא כל כך פשוט, ומשה רבינו בא ומלמד את בני ישראל איך לומר שירה. שאלה היא, מה כל כך הדבר הזה לומר שירה, להודות להשם ולשבח ולהלל? אז אמנם אפשר לעשות הבחנות בין כל אחד מהמושגים האלה, שירה, שבח, הודעה, הלל, ועושים לכל דבר יש לו את הבחינה שלו, אבל בגדול, מה הבעיה לומר שירה? למה הדבר הזה דבר שצריך לימוד? למה צריך ללמוד את הדבר הזה ולא לאפשר את זה באופן פשוט לכל אחד? הסיבה של הדבר היא שהשאלה היא, מה משבחים? ומהו הדבר שמדגישים בשירה ובשבח ובהלל? כי אנחנו יודעים שדבר שאנחנו משבחים אותו, ממילא זה גם דבר שאנחנו מפנימים אותו והופכים אותו לדבר שהוא חשוב לנו. והנה אנחנו רואים שבכלל שבח והודעה הם חלק מכל היחס שבין אדם לבין האלוקים. ואנחנו רואים שיש כל מיני צורות קשר בין אדם לאלוקים שהן אסורות והן נשללות לחלוטין, כמובן, עבודה זרה. אז בדבר הזה יש מחלוקת בראשונים, מה הבעיה של עבודה זרה? מהרמב"ם משמע שהבעיה של עבודה זרה זה שעשו את המתווכים, את האמצעים, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לעבוד את האלוקים עצמו, אז אמרו שיש כוחות, יש כוכבים, יש פסלים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הבעיה היא את מי עובדים. זאת הבעיה של עבודה זרה. לפי רבי יהודה הלוי, הבעיה היא לא, הוא מדגיש, לא את העניין של את מי עובדים, אלא איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. והוא אמר שהבעיה שכולם רוצים להגיע לאלוקים, אבל הם ממציאים דרכים כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יש לנו את הדרך הנכונה. קיבלנו את הדרך המדויקת. לזה הוא קורא שורש האמונה ושורש הכפירה, או שורש המרד. הדרך הנכונה שיש לנו לעבוד את השם. הרב קוק הולך במובן מסוים בעקבות ריהל, אבל הוא לא מדגיש דרך של הדיוק, אלא הוא אומר שהבעיה בעבודה זרה זה ההשחטה שלה. זאת אומרת, הדרך של עבודת האלוקים, של עבודה זרה, היא דרך של שחיתות. ואז שאלה היא, למה זה קורה? מה השחיתות שבדבר הזה? אז הרב קוק אומר דבר אחד, תכף אני אגיד אותו, ואפשר להוסיף ולהרחיב את זה. הוא מדבר, ולמדנו את זה בשיעור ברב קוק, הוא מדבר על ההתפרצות. הוא אומר שצריך, כדי לבוא את הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת דרך מאוזנת. הוא קורא לזה עבודת האמון. יש דרך מאוזנת. לעומת ההתפרצות. ההתפרצות תמיד יש בה משהו הרסני. והיא תמיד תביא להריסה. ולכן עבודת השם, בניגוד לעבודה אחרת, היא דרך שבה מביאה לתיקון. אז אפשר לומר שגם השבח וההודעה הם נעשים בצורה של התיקון. איך זה נעשה? אז אפשר להרחיב את דברי הרב קוק ולהגיד שזה לא עניין של התפרצות, אלא השאלה, כשאתה משבח את האל, האם אתה משבח רק את הכוח שלו? האם אתה משבח את העוצמה שלו? או האם אתה משבח יחד עם זה את הטוב ואת החסד שלו? מכיוון שמה שמאפיין את העבודה זרה זה שההדגשת הכוחנות של האל, והדבר הזה יכול לבוא לא תמיד עם חסד, עם צדק, עם חמלה, והדבר הזה הוא דבר מאוד מסוכן, מכיוון שברגע שאדם מפנים לתוכו רק את הכוחנות הזאת, הדבר הזה יכול להיות מאוד חמור, מכיוון זה יכול לבוא לאו דווקא לדבר של תיקון וחסד של העולם. חוץ מזה, שכשאדם עומד מול האל שהוא רק כוחני, זה יכול להביא לסוג של שבח שבא בתוך חנופה, בשעה שבאמת השבח צריך לגרום לאדם את ההתעלות, את ההתעלות לקראת אל האלוקים, בבחינת והלכת בדרכיו. אז אם כן, השאלה את מה בשבחים. בעבודה זרה אין רק את היסוד של הכוחנות, אלא גם את היסוד של איזו גדלות בלתי מושגת, והיא כל כך נשגבה שמקטינה את האדם ומחלישה אותו. וזאת בעיה שנייה של עבודה זרה, שאדם הופך להיות קטן וחלש. הדבר השלישי זה שהעבודה זרה מדגישה את הנשגבות של האלוקים, שהוא כל כך אחר, שבעצם זה דורש מן האדם, אם הוא רוצה בכלל להגיע אל האלוהים, אל האל, הוא חייב להתנתק מתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, אי אפשר להביא את אלוקים לתוך העולם. התורה מלמדת אותנו את הביטוי של הלכת בדרכה, זאת אומרת שאפשר להגיע אל הקדוש ברוך הוא, שאפשר להתקרב אליו. זאת האמונה באדם ובעולם, זאת אומרת האמונה שאנחנו יכולים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה אמון בנו, זה אמון בעולם, ואמונה שאנחנו יכולים להתעלות כלפי הקדוש ברוך הוא. הנס זאת הדוגמה הכי גדולה של השילוב של העוצמה של הקדוש ברוך הוא, שבאה מתוך עזרה לחלש ולצדיק. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים. זאת אומרת, זה לא עניין רק של כוח, אלא עניין של לשם מה הוא בא. וזה עניין של העצמה של האדם, ולכן השבח הוא צריך לבוא מן המקום הזה, שמגדיל, אנחנו משבחים את אלוקים ומודים לו, ובדבר הזה זה מרומם אותנו ללכת בדרכיו ולהגיע אל גדלותו, אל מקומו. זה צד אחד של העניין של השבח והודעה. ישנו עניין נוסף, והוא שלפעמים זה לא בעיה שלא מרשים לאדם לשבח כי הוא לא יודע לשבח, מכיוון שהוא עלול לקלקל על ידי השבח שלו, לקלקל את עצמו ולקלקל את הדימוי של האלוקים ברוח שלנו. יכולה להיות בעיה אחרת. הבעיה היא שבכלל האדם לא יודע לשבח, והוא לא רואה את הנס. הגמרא אומרת שלפעמים אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו. עכשיו, זה קורה הרבה פעמים, מכיוון שהוא לא יודע, אדם בכלל לא יודע שקרה לו נס. יכול להיות שקורה איזה דבר, ואדם הולך לתומו ולא יודע שקרה איזה דבר מאוד מאוד גדול, ופשוט הוא ניצל ממנו. אז לפעמים אין בעל הנס, אפילו אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל לפעמים בעל הנס רואה את הנס, הוא יודע מה קרה, ועם כל זה הוא לא מכיר בניסו, הוא לא מכיר בדבר הזה שקרה לו נס. אחד המדרשים המפורסמים, יציאת מצרים, מתאר שני אנשים שהולכים בים סוף, והמים להם חומה ממינה ומשמאלם, ואחד אומר לחברו, במצרים ביתית וכאן ביתית. זאת אומרת, קורא לו הנס, קורא לאנשים הנס הכי גדול שיכול להיות, ואחד אומר לשני, מה התלהבות? בבוץ נשארנו, אנחנו באותו מקום בדיוק, שם היה לנו בוץ וכאן אנחנו תקועים בבוץ, אז מה קרה? אז אנחנו רואים שיכול להיות שאדם יקרה לו נס הכי גדול בעולם, אבל הוא מספיק ציני כדי להפוך את הנס הזה לכלום, לגמד אותו ולא להתייחס אליו בכלל. אבל הבעיה היא לא רק ציניות, הבעיה היא לא רק שהאדם יכול לזלזל בנס ולהגיד זה בכלל לא נס, אלא לפעמים האדם מקטין את הנס מכל מיני כיוונים אחרים. זה יכול לבוא או מהקטנת הנס, או מהקטנת עצמו של האדם בכלל, שהוא לא רואה את עצמו כראוי לנס. המדרש מביא את הסיפור עם חזקיהו מלך יהודה, שלא אמר שירה. אז המדרש שואל, למה לא אמר שירה? אז הוא אומר, כי גבה ליבו. אז אומרים, מה זה גבה ליבו של חזקיהו? כזה צדיק, איך גבה ליבו? אז המדרש מסביר שישעיהו אומר לו, תגידו שירה, תאמרו שירה. אז הוא אומר, כבר מודעת זאת בכל הארץ. כבר מודעת זאת בכל הארץ. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, כולם כבר יודעים על זה. זאת אומרת, זה לא דבר כל כך חדש וכל כך גדול. אמר רבי לוי, הוא מפרש את זה, מה זה מודעת זאת בכל הארץ? הוא אומר, מה אנו צריכים לומר, ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא? הרי היא כבר מודעת זאת מסוף העולם ועד סופו? לא כבר עמד גלגל חמה באמצע הרקיע? וראו ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא סוף העולם? זאת אומרת, היו כבר ניסים גדולים. היו דברים עוד יותר גדולים. לא צריך לשבח על הנס הזה. זאת אומרת, הנס הזה הוא לא כל כך גדול, הוא לא כל כך חשוב. כן? ואנחנו מכירים את התופעה הזאת שיכול לקרות דבר ממש גדול, אבל אנחנו אומרים, תשמע, היו דברים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את העוצמה של הדבר, כי אנחנו מגדילים מאוד מאוד סיפורים אחרים. דעה אחרת כאן אומרת, שהוא אומר, אמר חזקיהו, אמר רבי אבא בר כהנא, אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מחפרת על השירה. זאת אומרת, אני עסוק במשהו, אני לומד תורה, אז אני עכשיו, זה בסדר, אנחנו עם השירה כבר אפשר להסתדר. זה גם מראה איזה מין גישה כזאת, שהדבר הערכי הגדול, לימוד תורה, שכמובן צריך להגיד אותו ביומם ולילה, אבל אדם צריך לראות גם את הרגע הזה של את הרגע האור הזה של השירה, של הנס שקרה לו. וכמו שאנחנו יודעים, יש נטייה לאנשים לעבור מהר מאוד לסדר היום. הרב עמיטל, הזכרתי אותו מקודם, תמיד ציין את העובדה הזאת שהוא סיפר על מלחמת ששת הימים, כמה שאנשים התפללו לפני המלחמה ואמרו תהילים וקראו את השמיים בתפילות. אחרי זה הוא שאל, מה קרה אחרי המלחמה, אחרי הנס הגדול? וזהו, כל אחד הלך לדרכו. למה הלכו לדרכם? זאת אומרת שבסדר, אז אמרו, אז היה, קרה משהו, בסדר, אפשר להמשיך. זאת אומרת, הנטייה הזאת לחזור לסדר היום היא נטייה אנושית. מאוד מאוד מוכרת. שאדם אומר, כן, קרה משהו, קרה. אבל הוא לא מוכן להתבונן ולהבליט ולהסב תשומת לב לנס הזה שקרה. והדבר הזה לדעתי גם נובע מהעובדה שלפעמים אדם אומר, אולי אני בכלל לא ראוי לנס. הוא מקטין את הנס לא בגלל שהנס קטן, אלא בגלל שהוא לא מחשיב את עצמו כראוי שיקרה לו נס. גם לנו יקרו ניסים. לבני ישראל, למשה רבינו, אבל אנחנו לא מגיע לנו ניסים. ולפעמים אדם שאפילו כבר אומר שקרה לו נס, הוא לא יודע להגיד שירה, בגלל שהוא אומר, מה, אני הקטן, נגיד שירה, צריכים את השירה שלי. אדם מקטין גם את עצמו. לפעמים מקטין את הנס, לפעמים מקטין את עצמו. ולפעמים האדם יש בו איזה מין שתיקה כזאת, איזה מין סתימת הלב, שהוא אפילו לא רואה דברים שקורים לו מסביבו. והתימות הלב הזאת היא הדבר הקשה ביותר. לכן צריך כל כך לשבח את המכבים ואת החשמונאים. החשמונאים. שראו את הנס. שראו את הנס. המציאות לא הייתה כל כך פשוטה. מרחוק אנחנו מספרים שהקדוש ברוך הוא חולל נס וכולי. אנחנו כבר מודעים למורכבות של הרגעים ההיסטוריים האלה שהיו. שהם באמת ניצחו בקרבות. ובאמת גאלו את בית המקדש. והקריבו קורבן, אבל אנחנו יודעים שאחר כך היו אחר כך כישלונות בקרב, והיוונים אחר כך כבשו וכולי. ואין ספק שהיו אנשים שאמרו, על מה אתם בכלל משבחים ומהללים? ובכל אופן, לשנה אחרת קבעו, שאומרת הגמרא, את הברייתא אומרת קבעו, זאת אומרת שלמרות שהם לקחו איזה סוג של פרספקטיבה ואמרו, כן, למרות המורכבות, למרות שהדברים לא כל כך פשוטים, אנחנו רואים את הנס. ואנחנו ראויים לנס. והקדוש ברוך הוא עשה לנו את הנס, ואנחנו ראויים לומר שירה. זאת אומרת, וזה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד מחנוכה. כן? חג החנוכה הוא חג שמורה רצום את ליבנו לרגעים המיוחדים בחיים, לא לעבור עליהם לסדר היום, להיות ערני, להיות מסוגל לראות אותם, להיות מסוגל להגיד עליהם שירה, להיות מסוגל להודות עליהם להשם, על חסדיו שקוראים לנו בכל יום.